אני עוד פעם חוזר על הדברים, אנחנו לומדים נתיבות תשובה פרטיות, פרק י' מאורות התשובה. הכוונה היא שהתשובה, שאני חוזר ואומר אותה כמה פעמים ואני אמשיך להגיד אותה, התשובה שווה רצון טוב לתקן. תשובה שווה רצון טוב להשתפר אפילו, להשתפר. למה זה נקרא תשובה? כי אנחנו לא מנסים להיות מה שאנחנו לא, אנחנו שווים לעצמנו. בעצם הדברים כבר צרובים בתוכנו. ואנחנו מנסים בפרק הזה יותר להתמקד מה מתאים לי. יש הדרכות כלליות ליהודי, לאדם כללי, גם לאנושות כולה, לבריאה כולה, איך נכון ואיך טוב שהבריאה תתנהל. מצב חברתי של צדק וטוב ויושר, כן? אבל איפה המקום שלי בזה, כן? זה הנתיבות, תשובה פרטיות, נותנות לך שבילים צרים, נתיבות זה שביל צר. איפה אתה בדיוק? כשאדם לומד תורה ונפגש עם נשמתו, לאט לאט הוא נוגע בבפנים שלו, והוא יכול לחוש מה מתאים לי, ולא ללכת בשיטה שאחרים הולכים. כן? כל אחד יש לו את הקצב התפתחות שלו, את ההדרגה שמיוחדת לו, את הכישרונות המיוחדים שיש לו, והמקום שלו והאות שלו בתורה, המקום המיוחד שלו. והכניסה הזאת לפרטים היא פותחת לנו בעצם להיפגש עם עצמנו, לראות מה באמת מתאים לנו. אז בשיעור הקודם אנחנו טיפלנו בנושא הזה של הדרגתיות. לא בבת אחת מתקדמים, לא בבת אחת אתה תהיה אדם מושלם, לא, אלא הדרגתיות. וראינו גם כמה סוגים של הדרגתיות שמתאימים לאנשים שונים, כן? יש אנשים אולי שהם לא צריכים כל כך הדרגה, כי יש להם, הם כבר שבא. אלא הם צריכים רק לקפוץ למים. ויש כאלה שלא יכולים לקפוץ למים, זה לא יעזור. נתתי אז דוגמה, אני חושב, עם השחייה. אומרים לך, תקפוץ למים בתור ילד קטן. לא נכון, לא למדת השחייה, אל תקפוץ למים. אם למדת השחייה ואתה מפחד, יש מקום לקפוץ למים. כן, זה החילוק. היום אנחנו נלמד למה חשוב כל כך להתקדם בהדרגה, ולמה חשוב לשהות בכל דרגה ודרגה בזמן שלה, ולא לקפוץ מדרגות, ומה קורה שקופצים מדרגות, כן? מה קורה שקופצים מדרגות, מה התשובה לזה. הכותרת שאני נתתי זה לא הכותרת של הפסקה, הפסקה היא כף א', התייחסות נפשית נכונה לפער בין הרצוי למצוי בחיים, שזה גם דיברנו, כל הזמן יש פער בין רצוי למצוי. אני לא צריך להיבהל מזה, כי זה מה שמושך אותך ומקדם אותך, זה המנוע שמקדם אותך. לא צריך להיבהל מזה. אמרנו, מי שהוא מרגיש איפה הוא נמצא ומה הוא צריך להיות, והוא נבהל מזה, או מתייאש מעצמו, אז זה אגו. זה פשוט אגו. זה לא שהוא באמת רוצה להיות אדם טוב, הוא רוצה להיראות טוב. וזה שהוא לא, עדיין לא עומד בקריטריונים, כן? זה שובר אותו. כן? וזו ההסתכלות לא נכונה. ההסתכלות הנכונה על, על הרצוי, זה שאני, זה מושך אותי למעלה. מושך אותי ומושך אותי למעלה. זה המטרה, זה המנוע של החיים. עכשיו ניכנס פנימה, בסדר? כשמציירים דברים נשגבים, שאנו רחוקים מקניינם ומרכישתם בפועל. כלומר, מציירים, גם כן, זה דבר מאוד חשוב, אתה לומד ספר. אתה לומד איך נראה, נניח, אדם, זו דוגמה שאני נותן כל הזמן, אפשר לתת דוגמאות אחרות, אבל איך נראה אדם סבלן. אתה קורא בספר מוסר, בספר פלא יועץ, בספר מסילת ישרים, בספר חובת הלבות, אתה קורא שאדם, אדם טוב, אדם שמתנהג, הרוי אדם שיש לו סבלנות. כן? גם אם אתה לא קורא, כולנו יודעים שסבלנות זה מצרך חשוב. ואתה רוצה להיות שם. כן? עכשיו, לפני שאתה רוצה להיות שם, צריך לצייר לעצמך איך נראה אדם סבלני. זה לא מזיק סבלנות. זה מילה מאוד מתמוססת ברוח. אתה צריך לצייר לך איך מתנהג אדם סבלני בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, או לראות דמות, לא או, גם. לראות דמות של אדם שמתנהג בדרך כלל בסבלנות, באורך רוח, שזה יהיה מול העיניים שלך. כן? ככה בנוי, אגב, ספר מסילת ישרים, מי שיתחכה אחרי הנוסחאות שיש לו בתוך הספר, הספר הזה הוא לא אוסף פרטים, הוא ספר חכם מאוד, כן? הוא ספר שאומר לך קודם כל, מהי המידה שאתה רוצה לטפל בה, נניח המידה הראשונה שם זה זהירות, מה אתה צריך? זהירות הכוונה לשים שכל על המעשים שלך ולא להיות באוטומט, יש אנשים שחיים על אוטומט, זה לא נכון, צריך לחיות עם שכל על המעשים שלך, יש דברים אוטומטיים אבל שבנית אותם בשכל, אז קודם כל אומר לך את החשיבות של הזהירות, זה עושה לך חשק ורצון להיות אדם ששם שכל על המעשים שלו, אבל זה לא מספיק, כי ברגע שאתה עושה צעד אחד החוצה, אתה נופל. כי אתה צריך תמונה מפורטת, איך זה בא לידי ביטוי. אז יש פרק שנקרא פרטי הזהירות, שהוא מביא לך דוגמאות פרטניות, איך זה נראה בשטח. מביא לך, לא יכול להביא לך את הכל, אבל כשאתה נכנס לתוך הדברים האלה, אז אתה גם יודע אחר כך להרחיב. זה נקרא שיש לך ציור, יש לך תמונה בראש, תמונה שכלית. איך זה נראה בשטח? וכשאדם יש לו מטרה, יש לו מוטיבציה למטרה הזאת, והוא רואה איך שזה נראה בשטח, אז הוא חותר לשם, הוא רץ לשם, הוא יודע מה לעשות, כן? טוב. אז אומר, כשמציירים דברים נשגבים, שאתה לומד על מידות טובות, שזה עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה להיות אנשים טובים, בעלי מידות טובות, התנהגות נאותה, האיש הנכון במקום נכון, לדבר בצורה נכונה, איך שצריך, לפעמים צריך גם לדבר בקול, לפעמים צריך גם לכעוס בכאילו, אבל כשאתה מצייר לך את הדמות הזאת השלמה יותר ממך, כן? ואתה רואה שאתה רחוק מזה, אני לא שם, לא רק שאני לא שם, אלא איך עושים את זה? רחוק מקניינם, איך אני עושה את זה? אתה בא פה למכון מאיר, אתה רואה פה אנשים, תלמידים, אתה רואה אולי רבנים, אתה רואה אנשים צדיקים, ואתה רוצה להיות שם, ואתה לא יודע איך זה. זה יכול להיות גם, אבל אותו דבר גם שאתה בא למקום עבודה, ואתה רואה שם, אתה חדש, ואתה רואה את אלה כבר שהם שופשפים טוב, והם זורמים, ויודעים את העבודה, ואתה אומר, וואלה, איפה אני? אתה לא צריך להתייאש. אתה צריך להיכנס למסלול, נכון? כן? בסבלנות. אומר שצריכים אנו לדעת שהריחוק הזה אינו כי אם ריחוק גופני ולא נפשי. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא העמידותי. כן? זה שאתה רוצה להיות סבלני, זה מראה שאתה שם באידיאל. למעשה, מבחינה טכנית, גופנית, אתה עוד רחוק. אבל עצם זה שאתה רוצה, אתה כבר שם. כי יש אנשים שלא רוצים. סבלני? בשביל מה להיות סבלני? סבלני זה לא דוגמה כל כך טובה. במקרה הזה, כל אחד מבין שאם הוא לא סבלני, אז הוא מתפוצץ כל היום הוא בלחץ. אבל... או להיות ענב. כן, להיות ענב. יש אנשים שאומרים, שמה להיות ענב? אני צריך להיות אסרטיבי, אני צריך להיות, אגב, זה לא סותר דרך אגב, כן? אבל אני צריך להיות אז, ולהביא את עצמי, ולהוכיח את עצמי, ולכופף אחרים שלהתקדם. אדם כזה הוא בכלל לא נמצא במקום הזה. אדם שרוצה להיות ענב, דהיינו אחד כזה שהוא לא מרים את האף שלו, הוא צריך לעשות את הדברים כמו שצריך, בנחישות, אני לא אומר שלא, אבל בענבה, לא בגאווה, כן? אדם שרוצה להיות במקום הזה, הוא כבר שם, כי הוא מבין את זה, עובדה שהוא קולט את זה, עובדה שהוא רוצה להיות שם. בסדר? אז צריך לזכור, לא רק זה שאתה נמצא בצורה מעשית שם, אתה שם, אלא עצם זה שאתה רוצה את זה בלבד. אתה כבר שם, לפחות מבחינה הרעיונית, רק באופן טכני אתה לא שם, זה מה שקורה פה, הריחוק הוא גופני, כלומר, זה לא רק טכני כמו שאני תיארתי, אלא שהצרכים הגופניים שלנו, המידות, התאוות שלנו וכל זה, הן לא מאפשרות לנו עדיין להיות שם. בסדר? זה יש לנו פה, צריך לדעת. שוב, אני שם, רק טכנית אני לא שם. זה כבר מדרגה אחרת. על כן, אומר הרב, לתשובה אנחנו צריכים. כדי שנהיה קרובים לאור האידיאלי המתנוצץ ברעיוננו, כדי שאנחנו נהיה שם, במקום הזה שמתנוצץ לנו, שככה צריך להיות, ואנחנו לא שם, צריך, הכלי הוא, קוראים לו תשובה. מה זה תשובה לעניין הזה? אפשר להסביר את זה בכמה דרכים. א', הדברים שבעצם מפרים לנו להיות שם, כמו שאמרנו, זה הצדדים הטכניים שלנו, הצדדים החומרים שלנו, התאוות, האגו וכל הדברים האלה, צריך לשפר את זה. ברגע שאנחנו משפרים את הנקודות האלה, זה נקרא תשובה, משפרים את המקומות האלה, אז הפער נסגר, כן? או, אפשר להסביר גם תשובה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נכנסים לתהליך של שיפור כלפי אותו נקודה מסוימת. זה נקרא תשובה, לא צריכים לדעת שצריך רצון, וזה בא בהדרגה, ולא להיבהל מהמרחק הרב הזה, וגם לא מהזמן שזה לוקח. כל אחד זה לוקח לו את הזמן שלו בדיוק. שלו, ואתה לא בתחרות עם זה שלידך. גם הקדוש ברוך הוא לא שופט אותך בצורה כזאת. אתה באת, דיברנו על זה עכשיו פעם שעה, אתה באת ממקום אחר, מתרבות אחרת, מהורים אחרים, מחינוך אחר. אתה צריך לפרק את ברירת המחדל שלך, אוטומט, שאתה רגיל לחיות לפיה. צריך למחוק את זה, זה לא פשוט, ולבנות משהו חדש בהדרגה. לוקח הרבה שנים, אז מה? אני חושב שפעם שעברה דיברתי על זה, נכון, על הילד שנותנים לו 20 שנה, נכון? דיברתי פעם שעברה על זה? אז לא נחזור על הדברים האלה. אבל, לא לבוא לידי עצבות וביטול המטשטש את אומץ החיים. פה, יש לך פה חוכמה אדירה, מה שכתוב פה. מה שקורה בדרך כלל לבן אדם, כשהוא רואה את הרצוי, והוא מתבונן על עצמו, איפה המצוי, כן? הרבה פעמים הוא מגיע לידי עצבות. לא לצער, לעצבות. עצבות זה יאוש. כן? יאוש. למה? הוא מבטל את עצמו, אני לא שווה. זה אמירה פנימית, אולי את... אני לא שווה שום דבר. כן? אומר רב, לא, אסור לך לבוא למקום הזה, אני לא שווה, זה לא נכון. כן? הדבר הזה גורם לך לטשטוש וביטול האומץ של החיים. אין לך חשק לחיות, אין לך רצון, אין לך רצון. כן? זה מה שעושה היוש, הוא מבטל את הרצון שלך. כן? אומר הרב, לא ככה צריך להיות. צריך להיות ביטול פנימי עדין, המשפיל את הצד המכוער שבנו, ומרומם את כל מהות הטוב והעדין. זאת אומרת, הרב אומר, תעשה פה ניסור. ניסור, או כמו שאמרתי כמה פעמים, כמו שהרופא, פה מדובר על רופא הנפשות, אבל הרופא הפיזי, שהוא רוצה להסיר גידול מהבן אדם, הוא לוקח את הסכין וחותך רק את הרקמות הגידוליים, החולים, חולות, והוא משאיר את הרקמות הבריאות בתוך הגוף. כן? ממש סכין כזה של אומן. כן? אותו דבר גם פה אתה צריך להיות אומן. אתה צריך סכין שחותך את הצדדים המכוערים שלך, אבל לא מבטל את הצדדים הטובים שלך. אז זה כבר לא ייאוש. איך עושים את זה? קודם כל, דבר ראשון, אמרנו כמה פעמים, להסתכל על הדברים הטובים שלי. לא כל היום להסתכל איפה אני רחוק מהרצוי ואיפה אני לא בסדר. זה מייאש. אני אומר, אני חוזר את זה הרבה פעמים, זה המחלה של הדור. כן? כי כל הזמן נמצאים, קוראים לזה, בביקורת. לא אומרים לך כמה אתה טוב וכמה אתה בסדר, ופה אתה צריך להשתפר, אלא אומרים לך רק את ההערות השליליות. זה יכול להיות גם ההורים, גם המורים, גם המפקדים בצהל, וגם הבוס שלך בעבודה. ואז בן אדם כל הזמן מקבל ביקורת, אני לא שווה, אני לא שווה, אני לא שווה, אני לא שווה, ואין לו כוח לעשות שום דבר. לכן האזמל הזה, האזמל של המנתחים, זה קודם כל להסתכל על הדברים הטובים שלי. ולפעמים זה יכול להיות לא להסתכל על הדברים שלי הטובים, ואחר כך רק להתבונן בדברים שצריך תיקון, אלא יכול להיות שתקופה שלמה אתה צריך להתבונן רק בדברים הטובים שלך. עד שאתה תתחזק ותרגיש עם עצמך שאני כן שווה. ורק שאתה מרגיש שאתה שווה, ואיזה דברים עשית בחיים שלך, ואיזה כישרונות יש לך בשביל לעשות את הדברים האלה, ומה כן עשית ומה כן עשית היום, אף על פי שזה חלקי ולא מושלם, עד שאתה מגיע למצב שההוויה שלך עם עצמך היא כזאת שאתה שמח בעצמך, בוא נקרא לזה ככה, כן? יש עוד כל מיני דרכים כמובן לעשות את הדברים האלה, כן? עצם זה, למשל בברכת השחר, שאומר, עצם זה שאני יהודי, אני זכיתי להיות יהודי, כן? אז זה כבר לא תלוי בך, אז הקדוש ברוך הוא עשה אותך נשמה יהודית. שהיא נושא את הדגל של הטוב בעולם. זה זכות גדולה להיות יהודי. אם אתה נניח לא מוצא שום דבר חיובי בך. דבר שלא ייתכן דבר כזה, דרך אגב. אין דבר כזה. כן, אבל לפחות תאחז בזה, אני יהודי. אני שייך לעם היהודי. עם היהודי נושא את הדגל של הטוב בעולם. איזו זכות ענקית, כן? אבל זה אומר הרב פה, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. מה הפסוק הזה שייך לעניין הזה? אז אפשר להגיד שימין השם רוממה, אנחנו צריכים עין ימנית. כן? או זרוע ימנית. הביטוי ימני זה להסתכל על הצדדים החיוביים. ביטוי שמאלי, עין שמאלית, זה העין הביקורתית. כן? זה כאן יש חסד, זה בימין, גבורה זה בשמאל, כן? בספירות. אז ימין השם רוממה, ימין השם מרוממת אותך. כן? להסתכל על הדברים הטובים שלך. כן? וימין השם עושה חיל, אפשר להגיד שזה חזרה לדברים שהיא מרוממת אותך, נותן לך כוח, ואפשר להגיד גם שימין השם היא גם זאתי שאחר כך יודעת לחתוך את הדברים השליליים. כן? בסדר? אנחנו נראה את זה פה בהערה 75, פה מביא הרב פילבר, יש פה הערות במקור מספר 2, יש ספר של הרב פילבר, הוא מביא הערות על על הספר הזה, ספר אורות התשובה, הוא היה תלמיד מובהק של מרכז הרב, של הרב ציודה, כן, של הרב קוק, אולי לא באופן אישי, אבל הוא כתב או ערך את הספר עניה, כן, מכתב יד, אז יש הרבה מה ללמוד ממנו, אחד המקורות היותר אותנטיים, נאמנים למקור, יש עוד פירושים כמובן, של הרב אבינר, יש עוד כמה ספרים עם פירוש, אבל צריך לדעת מי זה הרב פילבר. אז בואו נראה את ההערות פה, בסדר? אז קודם כל, הנקודה הראשונה שאמרנו, כשאדם מצייר לעצמו דברים נשגבים, כלומר שהוא יש לו רצונות טובים, אז סימן שהוא כבר שמה. נכון? דיברנו על זה. והוא לא כמו שהוא חושב שבאופן מעשי הוא רחוק, אז הוא לא שמה. אז זה במקור מספר 73, הוא אומר, העובדה שאדם בשכלו מצייר את הדברים הנשגבים, כן? זה נמצא אצלו, אפילו בצורה מפורטת, כמו שאמרנו, זה מורה שיש לו שייכות לסגב הזה, יש לו שייכות לעמדה הזאת, יש לו שייכות למידה הטובה הזאת, יש לו שייכות לקדושה הזאת, כן? הוא שמה. ומה שאינו יכול להגשימם בפועל, זה סיפור אחר. הוא עיכוב גופני, אך לא מהותי פנימי. כלומר, זה אתה, כן? מה עשית אתה עוד לא שם? עכשיו תדעו לכם, שמצוות התשובה, היא מורכבת מכמה חלקים. הדבר הראשון בתשובה, זה באמת הצד הרוחני ולא המעשי, זה שאתה מודה שיש לך חיסרון, שאתה רוצה להשלים את החיסרון הזה, וגם רוצה לא, לא, לא לחזור עליו, על החיסרון הזה. כן. הרוצה לא לחזור עליו, כלומר זה הצד מעשי, שאתה צריך לפעמים ללמוד את זה, שנים, או לעבור טיפול, או, 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 או לתרגל את עצמך במשך שנים, כן? בשביל אדם שהוא קמצן, כן? אז בשביל להיות אדם פזרן, אז הוא צריך קודם כל ללמוד שאתה נותן, אז לא חסר לך שום דבר. זה לא מספיק שאני אומר, שמה, אתה נותן צדקה, לא חסר לך שום דבר. אתה אומר, אתה מבלבל במוח. היה לי 10 שקלים, אני נותן שקל, נשאר לי 9, מה אתה מבלבל במוח? זה צריך לחוות את זה עם החיים, לשים לב לזה, איך זה שאתה נותן, ובסופו של דבר לא חסר לך, ולא רק שלא חסר לך, אלא יש לך שפע של ברכה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה טוב, וממילא הוא נותן לך. אבל זה מתחיל ממך. אתה פותח פתח כחודו של מרת, אתה נותן, אז הקדוש ברוך הוא רואה שאתה אדם טוב, אז הוא מאפשר לך לתת. כן? אז זה לא ביום אחד אתה נהיה מקמצן לפזרן. כן? חוץ מזה, אתה צריך להתאמן על זה, להתאמן. כל יום נותנים צדקה. לפני התפילה, למשל, נותנים צדקה. כל יום אתה נותן צדקה, כל יום נותן שקל. נותן, 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 נותן. אתה מתרגל את ההוויה, זה לא תרגול טכני, זה תרגול נפשי. הופך לבן אדם נותן, מי אדם שרוצה כל הזמן לקחת, הופך לאדם נותן. כמו שאמרנו כמה פעמים, הנתינה הזאת של הכסף היא תבנית שבונה אותך להיות אדם נותן ולא לוקח בכל התחומים. לא רק בכסף. כסף זה רק האמצעי, בגלל שכסף הוא דבר שמאוד צורב בכיס, נכון? עבדת עליו קשה. קשה לוותר על כסף. אדם נורמלי שעובד על כסף, קשה לו לוותר על כסף. וכשאתה מוותר על כסף, אתה משקיע מאמץ נפשי. ואז אתה חורט בתוכך את ההוויה הזאת של נתינה, ואחר כך זה גם במקומות אחרים. וגם אתה חורט בתוכך את זה שאתה לא חסר. אז זה לוקח זמן. אז העיכוב, כמו שאמרנו, הוא גופני. טכני, כמו שאמרנו, אבל לא מהותי פנימי, אתה שם. אני יודע שאני חוזר על זה כמה פעמים, אבל אנחנו, כמה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו לא שווים רק בגלל הצד הטכני, ולא שמים לב שאנחנו רוצים דברים טובים. יש אנשים שלא רוצים דברים טובים בכלל. אני עושה פעמים שיחה לבחורים שלפני שהם רוצים להתחתן ורוצים ללכת לשידוחים, אז אני שואל אותם, מה אתה רוצה בחיים? מה? אז יש אנשים שאומרים, אני רוצה בחורה בעלת מידות טובות, צנועה וזה. זה אנשים שזה מראה שהם אנשים שיש להם שאיפות טובות. אבל יש אנשים שאומרים, אני רוצה אישה עשירה, שתהיה דוקטור, שלהורים שלה יהיה כסף. זה שני אנשים שונים לגמרי. אני לא אומר שלא צריך להיות רווח שאפשר לקנות דירה ולפרנס את המשפחה, אבל זה לא הנקודה המרכזית, זה המסייע לזה שיהיה בית. בית טוב, בית צנוע, בית ערכי, אבל זה רק, זה לא העיקר. כן? ודאי שזה עושה שיקול גם טכני, אתה הולך, מתחתן עם בחורה, אתה רוצה ללמוד, והבחורה גם כן לומדת איזה מקצוע. אז צריך גם לעשות שיקול טכני, אבל השיקול הטכני הזה הוא משני. הוא משני. קודם כל אני רוצה להקים בית טוב, בשביל זה אני הולך ללמוד. כן? בית ערכי, אני הולך ללמוד בשביל זה. מי שלמד לפני, אם החינוך שלנו היה בנוי, שבן אדם בגיל 18, גיל 20, הוא כבר בנוי ערכי, אז לא היה צריך כל השיבוש הזה שיש היום. כן? אבל בינינו, מי שהיה למד בזה, זה עד גיל 18, זה מריחה אחת גדולה של החיים. זה לא... וגם לומדים בעיקר חומר ולא חינוך. אני אומר עוד פעם, זה לא שחור לבן, אבל הדגש הוא לא על על הערכיות ולא על המידות טובות, אלא בעיקר שתדע מתמטיקה ואנגלית ותהיה מוכשר להרוויח כסף. זה טעות בכיוון של החינוך, אנחנו לא שוללים את זה. אבל קודם כל אדם צריך להיות אדם טוב, החינוך צריך לבנות את האדם להיות אדם טוב, ועם הטוב הזה תהיה מהנדס, תהיה אינסטלטור, תהיה בעל טוב, תהיה איש צבא, תהיה איש משפט, לא חשוב מה, כן? אבל זה הדבר המשני. קודם כל אנחנו רוצים להכניס את הטוב לחיים. אז זה הערה מספר 73. מה מצבנו הזמני? יש לנו זמן, כן. הערה 74. הערה 74, טוב, בואו נקרא אותה, נראה על מה זה. ההתבטלות היא ענף ממידת הענווה. והענווה היא אחת המידות המאפיינות את בעל התשובה. כלומר, בעל התשובה, באופן עקרוני, הוא אדם ענו. למה הוא ענו? כי הוא רואה איפה הוא עומד מול המציאות. הוא לא הולך ככה, אני, אלא הוא חסר. בשביל זה תראו פה חבר במכון מאיר, יש להם מנוע חזק מאוד קודם לעשות, כי הם יודעים שהם חסרים. התחושה הפנימית שלהם היא חוסר. כן? התחושה הפנימית שלהם, החוסר הזה, כמו שאני מתאר אותו, הוא לא כל כך בריא, כי הוא חזק מדי. זה בא, כמו שאמרתי, מהאגו. אבל התחושת חוסר הזה, יש בו נקודה טובה של ענווה. שהוא מרגיש שיש לו הרבה מה ללמוד, ולא אני, אתה יודע, אתה מדבר עם בן אדם, אתה אומר לו איזה מילה, הוא לא שמע אף פעם, או מספר לו משהו, אז הוא כמובן יודע, לא, אין דבר כזה שאתה מדבר איתו, והוא לא מבין במה שאתה מדבר איתו. למה? כי הוא לא חושב, הוא רוצה לראות שהוא הכל יודע, הכל מבין, לא חושב שלא מבין אף מילה, אבל אולי ממה שאתה מתאר, כן? אז בעל תשובה הוא אדם שמרגיש שהוא חסר. חסר במידות, אולי חסר בידע תורני, שזה תשתית גם למידות טובות, גם לדרך חיים וכו'. אז ההתבטלות היא ענף ממידת הענווה. והענווה היא אחת המידות המאפיינות את בעל התשובה. עוד פעם, התבטלות זה לא כלום. זה לא, אני לא, אני אפס. זה לא ענווה. באדם שמרגיש שהוא אפס, הוא לא ענו. הוא בעל רגשי נחיתות. אדם ענו הוא בן אדם שהוא יודע את הכישרונות שלו, והוא יודע שזה ממנו ולא ממנו, ושיש לו הרבה מה להשלים. והוא גם צריך לקחת את כל הכישרונות האלה בשביל לתרום לחיים, ולא בשביל להשתלט על החיים, להשתלט על אנשים אחרים. כן. מעניין ש... כן, משה רבנו הרי ידע מה הוא שווה. זה לא שהוא לא ידע מה הוא הנהיג, ביד רמה את עם ישראל, נכון? הוא לא מעניין לי שום דבר. בהתחלה הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אל תיתן לי, יש מישהו יותר מוכשר ממני. הוא התכוון לאהרון, כן? יש מישהו שכבר מנהיג יותר מוכשר ממני, אל תיקח אותי. אבל אחרי שהוא קיבל את התפקיד, אז הוא עושה את התפקיד כמו שצריך, נכון? הוא לא אמר, אני לא שווה שום דבר. מעניין שמשה קיבל תורה מסיני, יש שאלה לגבי למה זה הר סיני. אנחנו נקרא את חג שבועות, נכון? למה דווקא הר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני? מה המדרש אומר?
שכל הערים מרודים הגיע.
כן. כן. נכון, המדרש אומר שהר סיני היה הוא הנמוך מן הערים. ובכרמל אמר אני, בתבור אמר אני. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא על הר הנמוך. יש לזה הרבה לימודים כמובן, שהתורה זורמת מלמעלה למטה. מי שהוא ענב אז הוא כלי, אז הוא מוכן לקבל. זה בדיוק הנושא שלנו. מי שהוא מרגיש חסר, אז הוא מוכן לקבל. מי שאני יודע הכל, אז הוא לא שומע לאף אחד, כי הוא הרי יודע הכל, הוא לא צריך שמישהו יגיד לו משהו חדש. כן? אבל לזה נשאלת השאלה, למה הוא נתן את זה על הר נמוך? היה נותן על בקעה, היה נותן את התורה בבקעה, למה דווקא על הר נמוך? משמע שצריך להיות הר. זה לא שתהיה אפס, אתה צריך להיות הר, כן? אתה צריך להיות עוצמתי, אבל אתה צריך לדעת שהעוצמה הזאת היא ממנו. ובאמת, אדם שהוא תלמיד חכם, אדם שלומד תורה, יש לו נחישות. אבל יש לו נחישות ענבתנית. ולא גסה. יש אדם נחוש, אז הוא רוצה, הוא עומד על שלו, הוא כועס, הוא מתעצבן, הוא דורך על אחרים. יש אדם שהוא נחוש, הוא עושה מה שצריך לעשות, אבל זה בא בענבה. ולא שלו זה לא. אף אחד לא מערער על זה, כי מרגישים את העוצמה שעומדת מאחורי הלא שלו. או של הכן שלו. אז הסבר, אמרתי פעם שעברה, שאומרים הן שלו הן ולאו שלו לאו, אז בדרך כלל מדברים על זה שבן אדם צדיק, אדם טוב, זה אדם שכשהוא אומר כן זה כן. ולא אומר כן ומתכוון ללא. וכשהוא אומר לא, הוא מתכוון ללא ולא לא לכן. אבל לפי מה שהסברתי עכשיו, כן שלו זה כן, זה הוא עומד על שלו. כשהוא מחליט לעשות משהו, זה עושה, שהוא מסרב לעשות משהו, כי זה לא, אסור לעשות, זה לא נכון. הוא יודע לעמוד את שלו, כן? בענבה, אבל לא בתקיפות, בנחישות. לא בתקיפות, בנחישות. עמדה ברורה. אז בואו נראה מה הוא אומר פה. אך ישנם שתי התבטלויות, יש שני סוגי התבטלות. האחת, ביטול המכוון להשפיל את הצד המכוער שבאדם בלבד. והוא ביטול חיובי, וזה מה שאמרנו קודם, כמו הסכין של רופא שהוא חותך רק את הצדדים החולים בגוף ומשאיר את הרקמות הטובות, אז זה ביטול חיובי שהוא מבטל לא את כל האישיות שלו ומרגיש אפס, אלא הוא מבטל את הדברים השליליים בשביל לתקן את עצמו. אני שווה ויש לי גם פגמים, אני לא מושלם, אני מבטל את עצמי בפני הפגמים כדי לתקן אותם. זה המצב התקין, זה צריך לזכור את זה טוב, אני חוזר על זה כמה פעמים. זה המצב הבריא, אדם בריא בנפשו, זה אדם שהוא נמצא בתהליך של השתפרות מתמדת, שזה נקרא תשובה, אבל לא מתוך הרגשת אפסיות, אלא מתוך הרגשת חוסר שאני בן אדם ולא מלאך, ויש לי מה לתקן. כן? והוא מקבל את עצמו, והוא פועל, זורם, והשני, יש עוד ביטול אחד, ביטול שאינו מבחין בין טוב לרע. כמו שאמרנו קודם, כן? המבטל את הכל. הוא מבטל את כל כולו. אני לא יודע אנגלית, אז אני לא שווה. אז אתה לא יודע אנגלית, אז תלך תלמד אנגלית. אבל אתה, יש לך דברים אחרים, אתה יודע לנהוג, אתה יודע, לא יודע מה, לתקן מכונות, אתה יודע לחנך את הילדים שלך, אתה יודע להיות אבא טוב, אתה יודע להיות בעל טוב, אתה יודע, לא יודע מה, אתה יודע לעבוד בגינה, אתה יודע לחייך לאנשים, לשמח אנשים, כן? אז אנגלית אתה לא יודע, אז תלמד אנגלית. אבל אתם מכירים את זה, נכון? אני לא שווה, אני לא יודע אנגלית. בסדר. אז זה ביטול כולל, זה הוא המטשטש את אומץ החיים. מטשטש את אומץ החיים זה מחליש את הגבורה שלך, מחליש את המנוע שלך, מחליש את הרצון שלך. כן? מטשטש, מחליש את האומץ של אדם. אדם בריא הוא אדם שיש לו רצון חזק. זה אדם בריא. יש לי רצון חזק. ושאתה מסתכל על עצמך במבט כולל כזה, על הפגם שלך, ואתה רואה את עצמך חלש, אז כל המנועים שלך נחבים. הרצון שלך, כן? זה נקרא ייאוש. כן? אסור להתייאש, אומר רבי נחמן. כן? הוא אומר שאין ייאוש. כן? למה אין ייאוש? כי באמת אדם, גם כשהוא נופל, הוא רוצה לדעת שבנפילות שלו יש שם הלימודים הכי גדולים. והקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה בזה שהוא נפל שם, הוא לומד הכי הרבה. יותר ממה שהוא לומד במקומות שהוא בסדר בהם. כן? לכן רבי נחמן, אין ייאוש, כי הקדוש ברוך הוא הביא אותך לנפילה הזאת. אף פי שנדמה לך שזה אתה, אבל הוא הביא אותך כדי שאתה תלמד שם משהו. זאת אומרת, אין ייאוש. אדם שיודע שבאמת אין ייאוש והכל לטובתו, כמו שרבי נחמן אומר, כן? שאדם יודע שהכל זה לטובתו, אז יש לו מנוע. והוא גם אומר לך, אל תיכנס למקומות שזה אלה של הייאוש. ואמרנו כמה פעמים, דיברנו, ואני חוזר על זה, אדם צריך שהוא מרגיש שהוא במקום הזה, חייב בכוח לשמח את עצמו באיזשהו צורה. ולא לשקוע בתוך המקום הזה, כי הוא עלול להיות פסיכי. סליחה שאני אומר את זה, זה רק כל כך, הוא עלול לקבל מחלת נפש. כי אדם שנמצא בעצבות ובייאוש עם עצמו, הוא יכול לקבל מחלת נפש, ממש ככה. ולכן צריך לברוח מזה. אתה מרגיש שאתה בעצבות, אז או שתסתכל על עצמך בצורה חיובית כמו שלמדנו עכשיו, ולמדנו כבר הרבה פעמים. ואם זה לא עוזר, לא יודע מה, לך תרקוד. תרקוד, תשמע שירים, תאכל איזה סטייק טוב, תספר בדיחות, לא יודע מה, אל תהיה במקום הזה. אפשר לסגור שם את הדלת אם קשה לך? תודה. טוב. הערה 75, לגבי, עוד פעם, זה לגבי אותו נקודה, כן? אותו נקודה של הבירור הזה. זה נקרא מלאכת בורר. בורר. לברור, בורר, כן? אתה, מה אתה חושב שסתם המלאכות של שבת זה סתם? זה נקרא בורר. אתה בורר את הטוב, כן? מתוך הפסולת, כן? מלאכת בורר, זה מותר לעשות כל יום. מלאכת בורר. אתה בורר את הטוב וזורק את הפסולת. זה תהליך התשובה. בורר, זה תהליך התשובה. הרב מביא במקום אחר את הנקודה הזאת, והזכרנו את זה כמה פעמים, כמו הקיבה. הקיבה היא לוקחת מאוכל את הדברים הטובים, ופולטת את הפסולת. אז התהליך התשובה הוא הקיבה הרוחנית של האדם. יש קיבה גשמית, שאנחנו כולנו מכירים אותה, ויש קיבה רוחנית שקוראים לה תשובה, שהיא לוקחת את הדברים הטובים, ובוררת החוצה את הפסולת. על ידי זה שאתה אומר, שיקרתי, זה לא טוב, אני לא רוצה להיות שקרן. אז אתה שם את השקר במקום, אתה זורק אותו לפח מהעולם הערכים שלך. כן? אז בוא נראה את זה. מסכת סוטה מובה, יש פסוק שאומר, או זה לא פסוק, זה אמירה של חז"ל, שמאל דוחה, לעולם תהיה שמאל דוחה, וימין מקרבת. כן? מעניין שהשמאל היא הדוחה, והימין היא מקרבת. ומעניין למה הוא התחיל עם השמאל דוחה, ולא אמר ימין מקרבת שמאל דוחה, זה שאלה. אפשר, אבל לשיטתנו, קודם כל אמרנו שימין היא צריכה להיות ראשונה, ושמאל היא הדוחה. אבל יכול להיות שזה שילוב של כמה דברים. על כל פנים, הימין מקרבת והשמאל דוחה. הימין החוזק, החוזק הוא מקרב. הצד הדומיננטי באישיות שלך צריך להיות לקרב, להסתכל על הטוב. כן? הטוב שלך, במקרה הזה גם על הטוב של הילדים שלך, על הטוב של אשתך, על הטוב של האנשים שנמצאים תחת, במגע איתך, כן? שאתה, המגע שלך איתם הוא מגע מחנך. הביקורת צריכה להיות שמאלית, דהיינו, בחולשה, יד שמאל היא היד החלשה, לכן הם מניחים עליה את התפילין, כי היד החלשה, אנחנו צריכים לחזק אותה יותר, כן? והימין, בחוזק, אנחנו מקרבים. אומר, אף כאן הביטול הפנימי, העדין שדיברנו עליו לפני רגע, המשפיל את הצד המכוער, מקביל לשמאל דוחה. לעשות את זה לא בצורה הדומיננטית, אלא בצורה בתור תוספת. כן? ואילו הימין היא מקרבת, היא המרוממת את כל מהות הטוב העדין. עוד פעם, את הזרקורים, תדמיינו לכם עכשיו במה, יש הצגה, והבמה היא החליט שהסיטואציה שנמצאת על הבמה פה, היא צריכה לקבל דומיננטיות, אז הזרקורים הם פה, והזרקורים היותר חלשים, או הפלוליות, נמצאת בצד שהוא משני ב... לא יודע קורה, בסיטואציה שנמצאת על הבמה, כן? אנחנו גם כן נמצאים בתוך עצמנו, לשים זרקורים חזקים על המקומות הטובים שלנו, כן? זה הימין המקרבת, ועל הדברים שצריך לפלוט אותם, לשים עליהם זרקורים יותר נמוכים, יותר חלשים, כדי שנהיה בהוויה חיובית עם עצמנו, ולא בהוויה שלילית שגוררת אותנו לייאוש. אני מצליח להסביר את עצמי, זה מובן מה שאני אומר, או שזה... כן? ויתכן לומר, שימין רוממה היא הימין המרוממת את מהות הטוב, כמו שהסברנו קודם, כן? הימין, למה זה ימין? למה הרב הביא את הפסוק הזה? הוא לא הביא את זה בתור איזה דובדבן בשביל הפסקה. בדרך כלל הפסוק מבטא בצורה מדויקת את מה שהוא רצה להגיד, כן? כדי שאנחנו נרגיש את הפסקה הזאת, אז כשאנחנו אומרים את הימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, שאנחנו אומרים את זה הרבה פעמים בתפילה, שאנחנו נרגיש את כל מה שלמדנו בפסקה בזמן התפילה, כלומר, אם הדבר הזה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו בפסקה נגע לכם בלב, ואתם רוצים לשמור על זה, הרי תצאו מהשיעור עוד שבוע, תשכחו את זה. אבל זה נמצא בפסוק. אז כל יום שאתה אומר את הפסוק הזה, או כל שבת שאתה אומר את הפסוק הזה, או פעם בכמה זמן, כבר מביא פסוקים, יש פסוקים במינונים שונים שאומרים אותם, כל מה שלמדנו עכשיו בשיעור, סף לך כשאתה אומר את הפסוק הזה. כן? אז הוא אומר, ייתכן שימין רוממה היא ימין המרוממת את מהות הטוב, שזה מזכיר לי את זה, ברמה יומיומית או רמה שבועית, כן? לרומם את הטוב, לשים את זה במרכז, ואילו הימין העושה חיל, כן? היא הימין המשפילה את הצד המכוער. כלומר, פה, גם בשביל להיפטר מהצד המכוער, צריך כוח. לא של השמאל, של הימין שעושה חיל, כן? ואז שניהם נעשים בימין. כלומר, זה לא כמו שהסברנו קודם, אבל מה שהסברנו קודם הוא גם נכון. יש ימין ושמאל, זה איפה אתה שם את הפוקוס. ופה אתה שם פחות את הפוקוס. אבל פה הוא מדבר על פירוש שעם אותו ימין חזקה, אתה קודם מרומם את הטוב, אבל בשביל לעקור את הרע אתה צריך גם כן כוח. לא מצד ההסתכלות, אלא מצד הכוח שצריך בשביל להיפטר מהרע. אז היה פה בעצם שני פירושים על הפסוק הזה. טוב, אז השיעור הזה בעצם הוא שיעור המשך, שהיה לשיעור שעבר, ששם דיברנו על המדרגות.